זמן לחשוב, הפודקאסט של גופמן סמארט מרקטינג.
שלום לכולם, אנחנו בפרק חדש של זמן לחשוב, אני רבית גופמן מגופמן סמארט מרקטינג, והיום יש לי הכבוד לארח את דוקטור מוטי רטמנסקי. אמרתי נכון.
אהלן, רטמנסקי, נכון.
התאמנתי על זה לפני. אז יש לנו היום פרק מאוד מעניין, רלוונטי מאוד לתקופה ולחיים בכלל, אני חושבת. נדבר גם על סטרס, על וולנס, על אינסומניה, אני חושבת שזה דברים שנוגעים כמעט לכל אחד מאיתנו, עוד מעט גם נדבר מספרים, אז כדי שנתחיל כמו שצריך, אני אשמח שתציג את עצמך, מוטי.
אוקיי, אז שמי מוטי, אני רופא בהכשרתי עם שתי התמחויות, התמחות בשיקום, התמחות ברפואת כאב, שימשתי כמנהל יחידת הכאב בבית החולים לוינשטיין הרבה שנים, וכרופא בכיר ביחידת הכאב בשיבה. לפני שלמדתי רפואה, למדתי רפואה אלטרנטיבית, ובתפיסה שלי אני מסתכל על זה בצורה משולבת לשתי עולמות, ומזה אחר כך נגיע, איך הגענו עד הלום למה שאנחנו נדבר עליו, על חברת טיונמי.
אז זה באמת שילוב מעניין, גם רפואה משלימה וגם קונבנציונלית, ובכלל המיזם שלכם מדהים, אבל אני יודעת שאנחנו מחויבים לאיזשהו דיסקליימר, נכון, בכל זאת יש פה, נכון, רופא מולי.
נכון, אז בגלל שאני רופא, אני חייב להגיד שמה שאנחנו נדבר היום, אין בזה בגדר המלצה רפואית. הטיפול שאנחנו נספר עליו, הטיפול הדיגיטלי, הוא בגדר טיפול שמלווה, הוא משלים, הוא לא מחליף ייעוץ רפואי, והוא לא מחליף טיפול רפואי, הוא נלווה, והוא משפר את איכות החיים. זאת המטרה שלו.
אז אם הזכרת שיפור איכות חיים, בוא נדבר רגע מספרים על אנשים שאין להם כרגע איכות חיים אופטימלית.
נכון.
כי משם אנחנו בעצם מתחילים, ואחר נכון. כך משם נגיע גם למה זה, איך נוצר טיונמי. אז בוא נדבר רגע על מספרים, על מה קורה היום בעולם, מדהים. בישראל.
נכון, זה די מדהים. בעולם, אנשים מתקשים לישון עקב מתח נפשי. מדובר על כמעט 30% מהאנושות.
אחד מתוך שלושה אנשים?
מתקשה תקופה מסוימת בחיים שלו לישון, זה יכול להיות קשה לו להירדם, או שהוא מקיץ מוקדם, או שהוא מקיץ מספר פעמים במהלך הלילה ומתקשה להירדם שוב.
או שהשינה לא איכותית, זה גם...
או שהשינה... לא, אם הוא כבר נרדם, זה כבר סיפור אחר, כי אז זה כבר עניין של השינה עצמה. אנחנו מדברים על הקושי להירדם, בן אדם שמתהפך, ימינה, שמאלה, קם, חוזר, או שהוא מקיץ עוד פעם באמצע הלילה.
לא מרגיש עייף.
ואז האנשים מרגישים עייפים במהלך היום, התפקוד שלהם יורד, עלייה בשכיחות של תאונות דרכים, עלייה בשכיחות של תאונות בכלל, ירידה בתפקוד בעבודה, ירידה בתפוקתיות שלהם, של האנשים, וזה סיפור אחד שהוא מאוד נפוץ. אנחנו מדברים על 30% מהאנושות. וזה יכול להיות לאיזושהי תקופה בחיים, יכול להיות מתח בעבודה, מתח בזוגיות, רבת עם מישהו, בעיה כלכלית, מתח מול הבנק,
כל דבר. התת מודע מוטט לך.
אתה מתוח.
כן.
אתה מספיק בארץ שלנו שאתה נוסע על הכביש, הגעתי לפה, בדרך לפה 17 דקות מהבית, הספקתי פעם אחת לבלום בגלל רוכב קורקינט שנכנס לי באמצע הכביש, פעם שנייה איזה נהג שלא נתן לי להיכנס כמה פעמים, כבר המתח שלי עלה.
אני קצת גולשת, אבל בעצם סיטואציות שמייצרות מתח בכל מיני מצבים בחיים.
ביום יום.
בסוף מתנקזים אלינו בלילה ומגיעים למצב שאנחנו בסוף, לא ישנים טוב.
הם בסוף מוצאים את מערכת העצבים שלנו מאיזון, מערכת העצבים האוטונומית, שתכף נסביר מה זה, וזה הנושא שלנו. והנקודה השנייה זה מתח נפשי בכלל. מתח נפשי מאירועים, מחוויות שיש לנו בחיים. מספיק שקרה לנו, כמו שסיפרת לי למשל, איזשהו תאונה בבית, או מישהו שנבהל ממשהו, או רעש שמדמה הזקה בישראל, כל רעש חזק ברחוב, אנחנו דרוכים.
אנחנו דרוכים.
הדריכות הזאת התמידית היא איזשהו בסיס, שעליה כל פיפס הכי קטן, כל תוספת הכי קטנה היא
כבר... אני אציין שאנחנו מקליטים את הפרק שנתיים אחרי שנפתחה מלחמת חרבות ברזל, 7 באוקטובר.
מלחמת התקומה.
מלחמת, איך שלא נגדיר ונקרא לזה, אבל כן, מאז אנחנו אפילו דרוכים עוד יותר, למרות ששוב מדובר פה בתופעה שהיא תופעה עולמית. בכוונה שאלתי אותך לפני שנכנסנו להקלטה, תתן לי קצת מספרים מהעולם, כי תמיד אנחנו נוטים לחשוב שישראל, ביוחד בתקופה האחרונה, ועל המציאות שגם ככה עוד לפני המלחמה, היא מאוד טעונה ומורכבת, שפה המספרים הם יותר גבוהים. אז המספרים פה הם יותר גבוהים ביחס לעולם?
המספרים פה יותר גבוהים בהקשר של פוסט-טראומה והמתיחות, וכן, יש בהחלט עלייה בשכיחות גם של התלונות הנפשיות, וגם על הפרעות שינה, וגם על פוסט-טראומה. אני רוצה כן
לא
להגיד...
לא מקרי שישראלים פיתחו את
נכון, לא מקרי. אם כן, אני חייב לכם. לספר כן. שאנחנו כל הזמן מזכירים את המיזם בעקיפים, תכף נדבר כן. עליו. אנחנו קיבלנו מענק מהרשות לחדשנות לפני השביעי באוקטובר.
מדהים.
לבדוק את המיזם שלנו בתחום של הפוסט-טראומה. וזה היה לפני.
מי ידע שכך יהיה.
נכון, מדהים. אז אולי נספר
כי זו,
קצת.
זה באמת תופעה, אני רגע בכוונה מקדישה לזה עוד שתי דקות. בסופו של דבר, הפרעות כאלה ואחרות משפיעות על הוולנס שלנו, על איכות החיים שלנו, על השגרה שלנו. אמרת קודם, זה מתח שבסופו של דבר מתבטא, בא לידי ביטוי בעלייה בתאונות דרכים.
על הבריאות הכללית שלנו, כרופא.
ובדיוק על זה אני רוצה רגע לומר.
לגמרי. זה ידוע שמתח נפשי, מתח, סטרס, פשוט סטרס, המונח סטרס, הוא גורם מחמיר מחלות. זאת אומרת, אם יש לך סכרת, ולא קשור אם יש לך, אם היה לך טראומה, ואם אתה בכלל חי בישראל, אתה במתח נפשי, הסוכר שלך יוצא מאיזון. הלחץ דם שלך יוצא מאיזון.
מה מגדיר?
השכיחות של כמעט כל מחלה, אתה סובל מכאב כרוני, הסטרס שלך מחמיר את הכאב. זאת אומרת, כל יציאה מאיזון, כל מתח נוסף, כל הפרעת שינה, מחמירה את המחלות הכרוניות שלך, ויש לנו דרך למדוד את זה גם מבחינה איכותנית, על ידי מדד שאני רוצה לספר עליו.
אז עוד שאלה קטנה, לפני שנצלול עוד יותר פנימה, הזכרנו קודם את המונח mental stress. אנחנו מרגילים להשתמש בזה כביטוי, סטרס,
בשגרה.
אני בסטרס,
נכון.
הוא בסטרס. אבל מה זה בעצם mental stress, אם אני מזכחת את זה למשהו קצת יותר okay. מדויק?
אז אני בכוונה אומר mental, כי ברפואה אנחנו משתמשים גם בסטרס, במונח עקה בעברית,
כן.
בהקשר גם כן של עקה גופנית. זאת אומרת, אם אני עכשיו יוצא לטיול, ואני הולך בשמש, ואני מתייבש, אני נכנס לאיזשהו מצב של עקה, כי הגוף שלי נמצא באיזשהו חוויה של סטרס, הוא מיובש, שינוי בריכוזי המלחים, וכיוצא בזה. אז גם זה סטרס. אבל אנחנו מדברים על איזשהו סטרס, שהוא הביטוי שלו הוא נפשי בעיקר, אבל לביטוי הנפשי ולמתח הזה שמצטבר בגוף, ותכף נזכיר את אותה מערכת העצבים שהיא רלוונטית לעניין, זה מביא לשינויים. למשל, בקצב הלב, הדופק נהיה יותר מהיר, לחץ הדם עולה, קצב הנשימה משתנה, קצב העיכול משתנה, קצב ייצור השתן משתנה, ההזעה משתנה. זאת אומרת, לדבר הזה יש ביטויים פיזיולוגיים למתח הנפשי שלנו. והדבר המעניין, זה בא לידי גם ביטוי בקול שלנו. אנחנו כולנו יודעים בצורה אינטואיטיבית שבן אדם בסטרס, הטון שלו עולה וזה,
כן.
אבל גם, זה, גם אם אני אדבר בצורה שקטה ובטון לא גבוה, עדיין יהיה לזה ביטוי בכל, ואני חייב לתת את ההסבר.
אז אנחנו בדיוק עכשיו מגיעים לנקודה, אז כמו שאמרתי, אתה שותף מייסד וסמנכ"ל רפואי בטונמי.
נכון.
אז ספר לי בעצם על טונמי, איך בכלל נוצר, מה זה טונמי? מי שלא אוקיי. מכיר השנה.
איך זה נוצר זה סיפור מעניין, כן. אני כמו שאמרתי בעבודתי, מודע לזה שהסטרס הוא באמת מחמיר מחלות, ואני גם מספר שאני אדם שעושה מדיטציה הרבה שנים, ויש לי, היה לי איזה ויז'ן כזה, אם היה, וניסיתי הרבה פעמים ללמד, גם את בני המשפחה שלי, לעשות מדיטציה, הם ראו אותי עושה,
מדיטציה בשגרה?
מדיטציה
בשגרה.
זאת אומרת,
כל יום, 20 דקות.
בבוקר, כן.
מול הים?
לא.
לא מול הים.
על הספה?
על הספה. נחמד.
אז, והרבה אנשים מנסים, לומדים מדיטציה קצת ומפסיקים. זה קשה, זה המחשבות נכנסות, תרדות, היום-יום וכו' וכו'. והחלום שלי היה, מה היה אם היינו מצליחים להמדיט אנשים? זאת אומרת, לגרום לזה שמשהו ימדיט אותך, או יכניס אותך למצב דמוי מדיטציה. ונוכחתי שגם אני, כשאני מתחיל לעשות מדיטציה, יש איזשהו שלב התחלתי, שבו הגוף נכנס לאיזה מין, פתאום איזה מין רגיעה כזאת. יש איזה שיפט כזה.
בעצם שאתה יודע שאתה בא לפעולה מאוד ספציפית.
אני נכנס לזה כבר מתוך איזשהו הרגל, ואז גם משהו בנשימה משתנה, ואני יודע שיש איזשהו משהו כמעט פיזיולוגי, שהוא בעצם ההתחלה של המדיטציה. אפשר לדבר שעות על מדיטציות, ועל העולם הזה זה לא הנושא. הנושא הוא שהיה, אני חיפשתי דרך איך להנגיש את הדבר הזה, וגם איך להוריד סטרס, מה שדיברנו על מטופלים. במסגרת החיפושים, הגעתי ופגשתי את, מכר משותף, הפגיש לי את איתי ארגמן, שהוא איש קול, הוא הנדסאי קול, והוא חזר בדיוק מארצות הברית, הוא עבד בכל מיני חברות, ביחד עם גוגל ווייבס ועוד רשימה ארוכה, וחלק מהדברים שהוא עשה, הוא למד בסן פרנסיסקו, בבית ספר, והוא למד טיפול באמצעות צליל, סאונד. עכשיו זה נשמע כזה, אוקיי, הנה עוד סיפור
על צלילים מרפאים. במקרה השבוע שמעתי על זה, ראיתי על תוכנית טלוויזיה שיש בה מישהו בכאן 11. בואו לאכול איתי, ויש שם בחור, הם קוראים לו היחפן, אני אכניס אנקדוטה, שהוא מטפל בסאונד, מטפל בקול.
אז זהו, אז אני חייב להדגיש, אנחנו לא עוד סיפור של תדרים וסאונד ומוזיקה
מרגיעה. כן, בגלל זה אני בכוונה מאזכרת את זה,
ממש אני חייב לבדל את זה, חייב לבדל את זה, ואני רוצה כאן להגיע לנקודה. אז אחרי שהייתי אצלו והתנסיתי בטיפול, אמרתי לו, תקשיב, יש פה, ונכנסתי למצב של רגיעה עמוקה, אז היה לו איזו מין קורסה מיוחדת שהפעילה ויברציות על הגוף וסיפור ארוך. אמרתי לו, בוא ניפגש בבית קפה ובוא ננסה, אני שכחתי לומר, אבל גם תמיד עולם היזמות משך אותי, הייתי מעורב בכל מיני מיזמים לפני זה, ומיד אמרתי לו, בוא נעשה משהו, אבל שהוא לא מותנה בכלים, הוא לא ממותנה במכשירים, הוא נגיש לכל אחד, בכל מקום, בכל זמן, בטלפון הנייד, כל אחד עם הנייד שלו והאוזניות שלו, יכול לעשות לעצמו את התהליך הזה. איך? מה בעצם קורה שם? בעצם מה שקורה, הכלי הזה שפיתחנו, הטיונמי,
הוא למעשה אפליקציה?
כרגע זה מונגש בצורה של אפליקציה. Okay. בעצם זה מערכת, זה בעצם סופטוור.
כן.
מה שזה עושה, זה אלגוריתם. מה שזה עושה, זה מודד את הקול שלך במשך 10 שניות. אתה עושה, ככה 10 שניות, אתה לא צריך להגיד שום דבר, זה בכל שפה.
לא צריך להקריא משהו.
לא צריך להקריא שום טקסט. 10 שניות של הקלטה, האלגוריתם שלנו עושה אנליזה לקול של אותו אדם, זאת אומרת, באופן פרסונלי.
לוקח את הגלי קול, ממש מנתח אותם.
מנתח אותם, נכון. מין היסטיוגרמה כזאת, אנליזה ממש, כן. ומוציא מתוכה נתונים מסוימים, כל מיני נתונים מדהים. שקיימים בקול האנושי, שמאפיינים באותו רגע נתון את אותו אדם, ותכף נגיד מדוע זה מאפיין אותו הקול, זה ממש כמו טביעת אצבע. לכל אדם יש את התדרים שלו, והתדרים האלה הם מתאפיינים כשהם יוצאים מאיזון בצורה מסוימת. על בסיס הדבר הזה, האלגוריתם מייצר עבורו טיפול, פה יש פרופרייטי, יש פה פטנט,
כן.
מייצר איזשהו טיפול, והטיפול הזה מושמע לבן אדם. עכשיו, זה מושמע לבן אדם, ובעצם זה מגרה את מערכת העצבים האוטונומית, שהענף שלה נמצא באוזן. עכשיו, זה נשמע מסובך, אני אסביר בצורה מאוד פשוטה. מה עם מערכת העצבים?
אני חייבת רגע לתת איזושהי הערה.
כן. בבקשה.
מרתק אותי הדרך שעברתם, אני רגע
בטח.
עושה שיפטינג, כי בעצם התחלת ברפואה משלימה סינית.
כן.
ניהלת מרפאות כאב.
כן.
ואני רואה בזה איזשהו שילוב של הדברים, זאת אומרת, לקחת את מה שנקרא הראייה יותר הוליסטית, יחד עם הקושי שראית אצל מטופלים, והקמת מיזם שהמטרה שלו הוא בעצם לגשר על אותו, זה גם סוג של כאב מבחינתי. חוסר שינה זה כאב לכל דבר ועניין.
חוסר שינה, מתח נפשי, זה, היום אנחנו בכלל מסתכלים על אנשים, אתה יודע, תמיד הרפואה זה משהו שכשאני למדתי רפואה, ועדיין לומדים את זה ככה, זה כלי לטפל בבעיה רפואית במחלה, כן. מן הסתם. אבל כשהיום הרפואה עוברת הוא שיפט, וגם האנושות עוברת שיפט. כן. אנשים פחות מעניין אותם רק לחיות יותר שנים. אנשים רוצים לחיות את השנים האלה בצורה יותר איכותית. עכשיו, זה לא סתם אמירה. אני רוצה להיות מסוגל בגיל 70, לנסוע לטייל בעולם, ובגיל 80 גם להרים את המזוודה שלי במטוס, ולשים את הטרולי שלי למעלה בגיל 80, ולא לשבת על כיסא גלגלים.
כן.
עכשיו,
איך עושים את זה? כל התפיסה של וולנס, מיינדפולנס.
לגמרי, לגמרי. אנשים היום רוצים איכות חיים. עכשיו,
אני רואה גם את הקשר, אני חושבת שזה גם משהו שאני קצת קופצת, אבל גם רופאים מבינים, זאת אומרת, יש את ההבנה. הייתי לא מזמן אצל רופא איקס שאני מגיעה אליו, והוא דיבר איתי על, באתי בכלל למשהו משהו בשגרה, והוא דיבר איתי על הקשר שבין מדיטציה לבין הבריאות של...
לגמרי.
רופא קונבנציונלי לחלוטין, אומר לי, מחקרים מוכיחים, אני מבקש להתחיל לעשות מדיטציה.
לגמרי, בבקשה.
עכשיו, אני בכיף, אני מאוד מתחברת לנושא הזה, באתי בכלל לביקורת של משהו אחר, ואני רואה את זה יותר ויותר מחלחל אלינו, ואני אומרת כמה כיף שיש יכולות טכנולוגיות, ואני מניחה שגם יש קשר לבינה מלאכותית במיזם שלכם.
לגמרי. בעצם זה לומד את הבן אדם.
אז בוא נדבר באמת טכנית עכשיו. אחרי שהבנו שמדובר פה במיזם של רופא.
עם דיסקליימר.
עם דיסקליימר. המציג אינו רופא, לא, המציג הוא רופא.
המציג הוא רופא, אבל אנחנו מציעים משהו שהוא לשיפור איכות חיים.
לשיפור איכות חיים.
הוא לא מחליף טיפול רפואי.
חשוב מאוד, כן.
אני פה על תקן היזם.
לגמרי. אז אני עכשיו, מעניין אותי, אחרי שהבנו את הרקע, והבנו את הצורך, והבנו שיש אפליקציה מדהימה שאפשר לעשות את השינוי, איך זה עובד מאחורי הקלעים.
אוקיי. מילה אחת על המערכת העצבים האוטונומית, אני חייב להגיד מה זה. יש לנו בגוף, בעצם השליטה שלנו בגוף שלנו, אחד מהכלים שהמוח שולט בגוף, זה בעצם על ידי מערכת העצבים האוטונומית, שהיא בעצם, יש לה שני ענפים, סימפתטי ופרסימפתטי. מה זה אומר? זה כמו אין ויאנג ברפואה הסינית. זה אומר שכשאני רגוע, מה שנקרא, אז מערכת הפרסימפתטית, אנחנו קוראים לזה rest and digest, אני נינוח, הדם שלי זורם בעיקר למערכת העיכול, הדופק איתי, תדמייני, אנטילופה, באחו, אוכלת עשב, רגועה לחלוטין והכל בסדר.
כלי אדם מתרחבים.
כלי אדם מתרחבים, כן. הנשימה נינוחה, הכל טוב כן. ויפה. פתאום היא מזהה אריה, אני בכוונה לוקח דימוי מעולם כן. החי, כי המנגנון הזה קיים אבולוציונית.
נכון.
בכל הבעלי חיים היונקים, אני לא סגור על חרקים.
אני מזהה איום.
מזהה איום, פתאום יש דריכות. מיד מתבצע שיפט, תוך על פיות השנייה, לזה שהדופק נהיה מהיר, קצב הלב עולה, הלחץ דם עולה, הדם מפסיק לזרום למערכת העיכול, ועובר למערכות יותר חיוניות, מה שנקרא fight or flight, המערכת הסימפתטית.
כן.
עכשיו, מה שקורה, כשאנחנו במתח תמידי ביום יום שלנו, אנחנו רואים שהכסף שלנו יורד בבורסה, אנחנו נבלים בכביש, אנחנו שומעים אזעקה, כל דבר כזה, הוא עושה שיפט יותר ויותר לכיוון המערכת הסימפתטית. אנחנו כל הזמן נמצאים באיזשהו סף, יותר דרוך ויותר גבוה.
מה שנקרא מרגישים שאין לנו אוויר.
נכון, עכשיו, וזה סטרס מנטלי, אותו סטרס כן. שדיברנו בתחילת השיחה, זה חלק מהביטוי של הסטרס המנטלי. עכשיו, באופן מדהים אבולוציונית, יש לנו בגוף ענפים של המערכת הזאת, שנמצאים, הם מונגשים לנו, הם נמצאים בצוואר, ויש באמת מכשירים שמשתילים אותם, אלקטרודות, שזה ממש בניתוח, שמחברים את זה לעצב שעובר בצוואר, עצב הווגוס, ומגרים אותו כדי להפעיל את המערכת הזאת. אבל זה כן. דבר מורכב, עושים את זה באינדיקציות כמו איזושהי אפילפסיה, עמידה לטיפול תרופתי, כן. דיכאון עמיד וכו'. אבל הטבע נתן לנו גם גישה למערכת הזאת באוזן. יש ענף באוזן שאפשר לגרות אותו, והגירוי שאנחנו עושים הוא לא חשמלי, הוא על ידי ויברציה. כלומר, גם אדם חרש לצורך העניין, עם אור הטוף שלו שלם, יוכל ליהנות מהטיפול הזה וממה שאנחנו עושים. כי התנודה, הרטט שנוצר, כמו ששמים יד על רמקול ונוצר רטט, הרטט הזה מפעיל את העצב הזה. איך אנחנו יודעים שזה באמת פועל? עשינו ניסוי. ובניסוי הזה לקחנו אנשים, התחלנו את הניסוי הזה אחרי השביעי לאוקטובר, ולקחנו בשני בתי חולים פסיכיאטרים מובילים בישראל, אספנו אנשים במקרה הזה שהובחנו עם פוסט טראומה, לפי שאלונים מקובלים.
כן.
מה שמאפיין את האנשים עם פוסט טראומה, זה 90% מהם קשה להם להירדם. ופוסט טראומה, אחד המנגנונים המשמעותיים...
מסתם, כי זה מצב שאתה לא שולט על הגוף שלך,
נכון, בגלל אותה עוררות של המערכת כן. הסימפתטית, העוררות התמידית הזאת. זה חלק מהמנגנונים המרכזיים בפוסט טראומה. ולקחנו את הקבוצה הזאת, אספנו את אלה מתוכם שקשה להם להירדם לפי שאלונים מתוקפים, נתנו להם את הטיפול, את האפליקציה שלנו, ונתנו להם לכל אחד צמיד של גרמין, שעון כן. חכם, כדי לבדוק באמת אם חל שינוי באותם מדדים של המערכת האוטונומית.
מדהים.
הרי דיברנו שזה משפיע על הדופק.
כן.
ואכן ראינו אובייקטיבית, שכתוצאה מהטיפול הזה לאורך זמן, אם תרצי אחר כך אני אוכל לדבר על מספרים, חל שינוי גם באותם שאלונים כפי שהם דיווחו עליהם באופן סובייקטיבי.
אז כן, אני רוצה שנדבר מספרים, מאוד מעניין אותי.
אז אני אסביר מה רואים אולי בדופק, כי זה אחד המדדים שמשתמשים בהם בעולמות הווילנס.
כן, היום שעונים חכמים מודדים את השינה, איכות השינה.
נכון, ומודדים מדד שנקרא HRV. מה זה HRV? Heart Rate Variability. זאת אומרת, השונות של הדופק. מה אני אסביר במילים פשוטות מה זה השונות של הדופק? נגיד לך ולי, לשנינו יש דופק 60 פעימות בדקה. לכאורה אותה דופק.
כן.
אבל יכול להיות שאצל אחד, המרווח בין הפעימות, פעם אחת הוא קצר ופעם אחת הוא ארוך, פעם אחת הוא קצר ופעם אחת הוא ארוך.
זה מה שרואים באקו שמתפיסים ויש את הגרף כזה.
באקג, את מתכוונת?
אקג, סליחה, כן.
אפשר, נכון, רואים את זה, נכון, צריך למדוד את זה, אבל כעיקרון כן, זה המרווח בין הפעימות, ובאמת מודדים את זה במילי שניות, ובאמת הפיקים האלה שרואים אותם באקג אכן מודד את זה. אבל שני אנשים עם 60 דופק בדקה, אצל אחד יש לו שונות גבוהה, קצר ארוך, קצר ארוך,
כן.
ואצל אחד הדופק שלו פועם בפעימות סדורות.
כן.
מי יותר בריא?
הפעימות סדורות.
זה בדיוק מה שהפוך.
וואלה.
ולמה? כי ככל שהווריאביליות שלך יותר גדולה, ככה יכולת האדפטציה שלך לסביבה שמשתנה היא יותר טובה.
וואו, מרתק.
והגמישות הזאת היא מראה שאתה בריא. ככל שאתה יותר חולה, ה-HRV שלך נהיה סטטי. עכשיו, מה אנחנו רואים? זה המדד שאתה רואה בשעון החכם היום. אתה יכול לבקש למדוד את ה-HRV שלך ולעקוב אחרי השינויים ב-HRV שלך. ככל שאנחנו, ואנחנו הראינו שהנתון הזה, שהוא בעצם איזשהו מדד שמעיד על האיזון של המערכת הסימפתטית והפרסימפתטית, מוטב בעקבות הטיפול. וזה היה המדד שלנו. ולכן אמרנו, יש, זה עובד.
זה מדהים, איך אפשר לקחת ידע רחב ומציאות כואבת, ובסוף אתם, זה מיזם מבחינתי של doing good.
נכון.
אתם עזוב, אני שם רק את האספקט המסחרי בצד. נכון. בסוף זה שיפור איכות חיים של אנשים.
לגמרי. כאילו, דיברנו קצת, מדברים על החזון. אז כן, יש לך כלי בכיס שלך, וזה גם לא חייב להיות בכיס, כן, לימים זה יכול להיות, אפשר להטמיע את זה בכל, יכול להיות שזה יהיה במקרר שלך, שאתה תפתח את המקרר, תגיד, וואו, נגמר החלב, ואז הוא יציע לך טיפול בספיקרים בבית, זה גם יכול להיות בעתיד. אבל בגדול, יש לך כלי, כולנו הולכים עם טלפון.
כן, לגמרי.
כולם הולכים עם, רוב האנשים יש להם אוזניות, ואם לא, אז אפשר לקנות אוזניות, כל אוזניות. ואתה, כל מה שאתה צריך לזה כלי, אתה צריך לשים את האוזניות, ואתה יכול, אתה הולך לרעיון עבודה, אתה יכול לעשות את זה. כמובן שלא מומלץ לעשות את זה בנהיגה, ולא מומלץ לעשות זה כשאתה עושה פעילות מסוכנת.
זה מדהים כמה אנחנו יכולים לנתח את הגוף שלנו. בצורה, אתה מדבר על גלי קול, לי זה הזכיר, יש היום במבחני קליטה לעובדים, יש מבחנים פסיכוטכניים שנעשים דרך מחשב. אחד הדברים שהמבחנים האלה עושים, הם מנתחים את התנועות עכבר. כדי לראות את כמה האדם נמצא בסטרס, לא בסטרס, נכון. אומר תשובות נכונות, משקר, זאת אומרת, יש משמעות לכל דבר קטן שאנחנו לא מייחסים לו חשיבות ביום-יום.
לגמרי.
יש משמעות מאוד מאוד גדולה ליכולת לנתח את, את הגוף שלנו.
נכון, עכשיו, אחד הדברים שלי הפריעו, וזה מה שאנחנו באנו לעשות, זאת הקפיצה הגדולה בעצם שלנו, יש היום המון מדדים שמנטרים אותנו. כן. אני הולך עם שעון של גרמין, הוא אומר לי את הדופק שלי, הוא אומר לי את מידת הסטרס שלי, הוא אומר לי שלא ישנתי טוב בלילה או שכן ישנתי טוב בלילה. מה אני עושה עם זה? מה אני עושה עם כל המידע הזה שאני מקבל? אני מקבל עשרות נתונים, אני יכול ללכת עם גלוקומטר, שאומר לי איזה אוכל מעלה לי את הסוכר ואיזה לא. אוקיי, אבל מה אני עושה עם הדבר הזה? איך אני מתמודד עם זה? וזה לא מציע לי טיפול, זה מציע לי, תלך לישון יותר מוקדם, זה נותן מה שנקרא היגיינת שינה.
כן, אני מכירה את זה מהאפל וואץ' לצורך העניין.
או שיש את ה-CBT, שזה Cognitive Behavioral Therapy, שזה בעצם הטיפול המוביל היום, אבל זה דורש ממך איזשהו engagement, איזשהו מעורבות, אתה צריך לעשות תרגילים, אתה צריך להקדיש לזה חצי שעה, שעה ביום. אנשים היום אין להם את הסבלנות לדבר הזה.
אז מי בעצם הקהל שלכם? דיברת על פוסט-טראומטי, אני שמה את זה רגע בצד כמובן, אבל דיברנו מספרים של 30%, 1-3, מבוגרים, ילדים, אם נדבר קצת גילאים?
תראי, באנשים מבוגרים מאוד, קודם כל בוא נדבר על התופעה הזאת, אנחנו חוזרים אליה, כמחלה, הפרעת שינה, אינסומניה, מה שנקרא, ששוב, אני לא אומר שאנחנו מטפלים בזה, אנחנו כרגע מוצר של וולנס, עוזר להירדם.
מסייעים.
וזה מאוד חשוב, כי זה חלק מהאסטרטגיה של החברה, לימים להפוך למוצר רפואי, אבל אז גם יהיה קליים רפואי, ואפשר יהיה לומר שאנחנו מטפלים ב... כיום זה עדיין לא שם, ולכן אני מאוד מדייק את זה. קשיי הרדמות. אבל אנשים שיש להם את זה באופן כרוני, לפעמים, בגיל מאוד מבוגר, זה גם קשור למחלות נוירודגנרטיביות של מערכת העצבים, זה יכול להיות אלצהיימר, זה יכול להיות תופעות אחרות, שם הסיפור הוא שונה. אנחנו לא מדברים על אוכלוסייה מאוד מבוגרת, ששם התחלואה והקשיי השינה הם
מביאים מבעיות רפואיות. ברור, אבל לצורך העניין, ילדים סובלים
גם יש ילדים, נכון, מתבגרים, לא פחות מתחים. אנחנו מקווים להתחיל בתקופה הקרובה מחקר גם על ילדים ונוער. המחקר שאנחנו עשינו...
אני פשוט חיה את הסיטואציה שאנחנו כולנו חווים מהשביעי באוקטובר, אבל מעניין אותי לדעת, זאת אומרת, ברור שאנשים בגילאי 40, 50, אני יכולה להבין את זה לגמרי, שזה רוב האוכלוסייה, אבל אני מרגישה שאנחנו עברנו איזושהי טראומה לאומית ש... אני רואה את זה גם בדור של הילדים שלנו, משהו עובד קצת אחרת, גם שם מתחילים להיות קשיים, יכול להיות שזה גם שם,
לגמרי, זה נשים בגיל המעבר. הסטרס מחמיר את התופעות, ורבות מתלוננות על קשיי הרדמות, לדוגמה.
כן.
אפילו אנשים שיש להם, את יודעת מה, אפילו אנשים שיש להם בעיות בשינה, שהן בכלל קשורות לזה שיש להם דום נשימה בשינה, מה שאנחנו לא מטפלים. אבל בגלל זה, הם לא נרדמים, בגלל המתח שכרוך בזה, אז הם גם לא מגיעים אפילו לשלב הזה בשינה, כי הם במתח מהמכשיר שהם צריכים להשתמש, מהסיפאפ. יש כל מיני אוכלוסיות שזה עולם ומלואו. בגדול, שוב, הוויז'ן, זה לכולם. זה גם לא חייב להיות אנשים שאצלם כרונים. רוב האנשים במהלך חייהם יחוו בתקופה מסוימת את הקושי הזה עקב מתח, זה יכול להיות שוב, העבודה, מערכות יחסים, כן. החיים עצמם, החיים מייצרים אצלנו מתח.
אתה יודע, אני חושבת על זה שיש היום מודעות מאוד גדולה למנטל סטרס. Mm-hmm. רואים את זה בקופות חולים לצורך העניין, שמרפאות טבעיות,
נכון.
כללית משלימה, מכבי טבעי, יש... נכון. אנשים מבינים את הצורך בלקבל את המענה המשלים, כי אנחנו באמת נמצאים בסטרסים מטורפים, ואני כבר אומרת, מי יודע, אולי עוד כמה שנים ניפגש, וטיוני בכלל יהיה חלק ממרפאות משלימות, ומענה לאנשים עם כאב לכל דבר ועניין.
לא רק משלימה, משפחה יושבת ליד חדר הניתוח, וממתינה למישהו שנמצא, כולם במתח אדיר. אנשים שמגיעים לחדר מיון, אנשים שהולכים לטיפול שיניים, רק תחשבי כמה סיטואציות ביום יום שלך שאנחנו נמצאים, זה פשוט אצלך, למה לא רגע לשים אוזניות 5 דקות, הטיפול הוא 5,
מבחינתי אני כבר חושבת על ילד בחטיבה שהוא בסטרס ממבחן ויכול כמה דקות לפני להירגע.
לגמרי.
מדהים.
לגמרי, לגמרי. צריך כמובן לא להירגע יותר מדי לפני מבחן.
לא, ברור.
אתה צריך לשמור על שהיא רמת דריכות מסוימת, כן, כי אבל... יש גם לזה חשיבות. אם אתה יותר מדי...
כן, אבל לא... סטרס שמוביל לדברים לא טובים, זה אף
נכון,
פעם לא...
נכון,
לא
מדברים על סטרס חיובי. כן. נכון, סטרס בונה.
וואו, זו שמנו לב, גלשנו לשיחה...
זו, ריצצתי פה בשעון, אמרתי, כן. וואו, זה כבר אנחנו...
שיחה מעניינת. זה היה מהיר. איך נסיים?
נסיים בתקווה שהעולם יהיה רגוע יותר. כולם יוכלו להשתמש בכלים מהסוג הזה, לשפר את איכות החיים שלהם, לשפר את אריכות החיים שלהם, ושתהיה איכותית יותר, מאוזנת יותר, ומה שאנחנו מביאים לעולם, שזה ישמש כתשתית לכל דבר, לכל התערבות, לכל טיפול, בכל זמן.
אז אני רוצה להגיד משהו בנימה אישית. קודם כל, אנחנו מקליטים פה המון פרקים של זמן עכשיו, אנחנו בפרק 200 ומשהו, זמן עכשיו היא סדרה, היא לא ממומנת, זאת אומרת, היא לא, אין לה, אנשים שמגיעים לפה להתראיין, הם לא מאיזשהו עניין מסחרי, בתשלום, כל דבר. אני פשוט מרותקת ושמחה וגאה לארח מיזמים ישראלים, שהמטרה שלהם זה לעשות טוב. זה כיף לי לדעת שיש אנשים שזה העיסוק שלהם, בלשפר איכות חיים. וישבנו גם קודם ודיברנו, ובחדר ישיבות פה אצלנו בגופמנס, וזה מרתק בעיניי. זאת אומרת, לבוא לקחת את המקום הזה של מצד אחד לדבר על משהו משלים, דרך רפואה קונבנציונלית, בסוף לשפר איכות חיים של אנשים, ואנחנו אחרי תקופה שכולנו, אני חושבת, צריכים את הטיון מאיתנו.
לגמרי.
אז זה ממש משמח אותי ומרגש אותי, והיה לי הכבוד לארח אותך, דוקטור מוטי רטמנסקי, ואני ממש אשמח לשמוע על איך המיזם שלכם מתפתח בעתיד. אבל למי שמתעניין ורוצה ככה להגיע אליכם, אז איפה מוצאים, איפה מחפשים?
זה עלה לחנויות של אפ סטור וגוגל, ואפשר להוריד את זה.
איזה יופי.
החל, ההשקה הרשמית, כרגע זה מה שנקרא בהשקה שקטה, כן. זה, אבל בנובמבר 25, אני לא יודע מתי אנשים ישמעו את הפודקאסט, אז אני אומר, כן. באמצע נובמבר 25, זה יהיה פתוח לציבור הרחב.
איזה יופי. אז היה לי מאוד מעניין.
תודה רבה.
ותמשיכו לעשות חי ולשפר אורח חיים של אנשים. ולכל מי שמאזין לנו, צופה בנו, אז כל הפרקים של זמן לחשוב, זמינים כמובן בספוטיפיי, וגם ביוטיוב אפשר לראות את הפרק המלא. תודה רבה.
תודה רבה.